ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו בעמוד שין סמך ח'. ראינו שאחרי שרבנו ניקה את עצמו מהתפיסה הלא נכונה שהבינו בדבריו, אז הוא הרגיש קצת מתוסכל לסיים איגרת שלמה שלפי תפיסתו והרגשתו הייתה מיותרת, כי זה היה מובן מאליו מלכתחילה שתחיית המתים נתפסת כפישוטה ולא מוצאים אותה, לא מסבירים אותה באופן אליגורי להישארות הנפש. ולכן הוא הציב שתי שאלות שיהיה בהם מן החידוש, כדי שבכל אופן תהיה תועלת באיגרת.
מה אליגורי?
אליגורי זה באופן סמלי, כאילו שתחיית המתים היא לא כפישוטה אלא באופן סמלי. אז את מענה השאלה הראשונה ראינו בשבוע שעבר. יש הרבה פסוקים באיוב, בתהילים ועוד, שמדברים על כך שמת לא חוזר. אז התשובה שהרמב״ם נתן, שמת לא חוזר על פי הטבע, ואילו על פי הנס מת חוזר. ככה הוא הסביר את הדברים, והוא לא נדחק לא בפסוקים הללו ולא בפסוקים הללו. כל אחד יתבאר על פי פישוטו, אבל בהתניה מסוימת, בערבון מוגבל. השאלה השנייה, מי זוכר מה היא הייתה? למה תחיית המתים לא מוזכרת בתורה? אז אמר פה בצדק אחד החברים בשבוע שעבר, שכתוב מחצתי אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה. יש בגמרא עוד כל מיני ניסיונות לאתר רמזים לתחיית המתים, אבל בכל אופן רבנו לא רואה בזה ראיה מוחלטת, כי אפשר לומר אני אמית את פלוני ואחיה את אלמוני, למרות שהגמרא דוחה את האפשרות הזו ואומרת כמו שמחצתי ואני ארפה זה אותו אדם, אז גם אני אמית ואחיה זה אותו אדם, אבל היא גופה, גם על זה אפשר להתווכח. אפשר גם לומר שמחצתי את פלוני וארפה את מכת אלמוני, לכן רבנו לא רואה בזה ראיה ברורה, ובכל אופן השאלה היא במקומה. אנחנו בעמוד שין סמך ח'. מה?
לא חשוב לפיסוק, אני אמית ואחיה, בעצם הווה ומחברת את המילה.
אתה צודק, אבל אתה צודק, וו החיבור היא מחברת. באב החיבור היא מחברת, אבל זה לא, אבל עדיין אתה יכול להבין, אני אמית ואחיה, אמית אנשים. כל יום אתה רואה מודעה על לוויות ומודעה על מזל טוב, נולד תינוק.
אבל מדברים פה על הקשר של משפט,
לא על מישהו מסוים, דבר
בכלל, אני אמית ואחיה. כן, כן, אתה צודק שזה בדחיפה אחת, באב החיבור היא מחברת, אבל זה עדיין לא אומר לנו שזה בהכרח מדבר על אדם אחד, אני אמית ואחיה. יכול להיות, אני אמית את פלוני ואחיה את אלמוני. ברוכים הבאים. ראובן, או שתצטרף עם מישהו או שתיקח את תרגומו של מורי יוסף. הנה, יצחק דעת ממך. בסדר. יישר כוח.
אולי כמו הספר מנקודת הבנה שאין דבר כזה מחצתי שלו שהקדש בו
פה. לא, לא הבנתי. מחצתי את פלוני והרפא את אלמוני. נכון, נו.
אז ממילא אני...
בסדר, אבל...
זה חייב להיות באותו אחד, כי אין מחצי.
לא, אבל זה יכול להתפרש. אני מוחץ ומרפא אנשים שונים. עכשיו, ברור שגם את האנשים שאני מרפא אני מחצתי, אבל הפסוק לא התייחס לזה כעת, אלא כמו, בוא נאמר, זה אולי יכול להיות גם באדם אחד, אבל לאו דווקא וכו'. טוב, על כל פנים, אנחנו בעמוד שין סמך ח', עוסקים בשאלה המעניינת, אם תחיית המתים היא כל כך חשובה והיא אחד מעיקרי התורה, למה היא לא מוזכרת בתורה שבכתב באופן מפורש על כל פנים, באופן שבלתי ניתן לוויכוח, כמו הפסוקים בדניאל שהם מאוד מפורשים. שין סמך ח' למעלה, ואומנו מענה השאלו השנית, והיא אומרת לומו לא נזכרו בתורות החוית המתים. המענה עולה הוא מה שאומר לו, דע שכבור נודע שזאת התורו בכלולו, לא נאמין שהיא מפי משה רבנו, ואומנם היא כולו מפי הג'בורו, היא תורת השם, לא תורת משה. הנה הביאו השאלות אותנו לחגור על אופני החכמו, בהו עיר השם התעלה אותנו על חיי העולם בו, ולא באר לנו תחוית המתים כלול. אז קודם כל הרמב"ם מסייג את דבריו ואומר שכשאנחנו שואלים שאלות על תורת השם, צריך לדעת שהתשובות שלנו הן די מסויגות ומוגבלות. אנחנו לא שואלים פה על אדם, אלא שואלים פה על תורה שהיא תורה אלוהית, שממית. אבל בכל אופן נציב את השאלה, מדוע התורה כן כתבה על העולם הבא, שהעירו פה החברים בצדק בשבוע שעבר, שגם העולם הבא, דיינו עולם הנשמות, הוא לא יותר מאשר רמוז בתורה שבכתב, למען יתבלח וארכת ימים, למען יתבלח לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו ארוך, ונאמר גם על כיבוד אבאים, וגם על שילוח הקן, בסגנון קצת שונה. האמת היא שזה כמעט מפורש, בגלל שההנחה של חז"ל היא שאין טובה מוחלטת בעולם הזה. בערכים גשמיים אין טובה מוחלטת. מה זה למען יתבלח? מה הוא ייתן לך? עוד מיליון דולר? זה לא נחשב, זה לא טוב. עוד תאכל עוד כמה סטייקים? זה לא טוב. תהנה עוד, זה לא טוב אמיתי. טוב שהקדוש ברוך הוא נותן, זה טוב מוחלט. וגם בערכת הימים, אז כמה? עוד 10 שנים? בסוף הכל נגמר. אלא חז"ל אמרו, למען יתבלח לעולם שכולו טוב, טוב מוחלט, שזה באמת הישארות הנפש. וערכת הימים זה מעבר לנצחיות, זה שהאדם בעצם זוכה לחיי נצח, זו אריכות ימים אמיתית. ואילו תחיית המתים הרמב״ם רואה אפילו כמעט ולא רמוזה. אם הוא יהיה רגוע או שלב, מה? כן, אבל הדברים שאתה אומר הם יותר תלויים באדם ולא תלויים בקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על תכונות, על מידות נפש, על רוגע פנימי וכו', זה תלוי באדם. אתה מבין? אבל העולם הזה, ודאי וערכת הימים, זה בסדר, הכל נגמר. אז מה, כאילו הבטחה יוצאת הבטחה, אבל שוב, נכון, זה לא יותר מאשר מזה. אני מסכים, אני רק אומר שיש בה עומק. זה לא סתם מליצה, לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך. במוחלט, לא בכמות ולא באיכות, העולם הזה בסופו של דבר זה לא מציאה גדולה. מדברים איתנו על כמות ואיכות שונים לגמרי, בפאזה אחרת, ותחיית המתים אפילו זה אין, אפילו רמיזה כזו אין. והסיבו בזה שזאת תחוית המתים אמנום תנהר מנהר המופת כמו שבארנו, והאמונו במה שזה דרכו לא תהיה רק בסיפור הנובי. דיינו, תחיית המתים היא נס, היא לא טבע, בטבע המת לא חי, וכדי שנאמין בנס צריך לבוא נביא ולומר לנו שיהיה כזה נס. והיו בניהו אדם כולם בזמונהו מכף הסבא אומרים בגדמות העולם שהם היו מאמינים שהשם רוח הג'לג'ל כמו שבארנו במורה הנבוכים ומחזבים בהג'יע נבואו מאת השם לבני אדם. כת הצבא זה כת שיסודה היה בתחומי בבל בדרום עיראק של היום, והרמב״ם הרבה עסק בספרות שלה במורה הנבוכים, והם האמינו בקדמות העולם. העולם הוא לא מחודש, אלא העולם היה מאז ומעולם, והאלוה הוא רוח הגלגל. כמו שהאדם יש בו גוף ונפש, אז נפש העולם זה האלוה. דרך אגב, זה הרבה הרבה דורות אחרי הצבא קם פילוסוף יהודי שחרג קצת הרבה, יצא מגדר היהדות, קראו לו ברוך שפינוזה, היה בהולנד בתחילת העת החדשה, והיה לו שיטה שנקראת פנתאיזם, שזה פחות או יותר השיטה הזו, כאילו שהאלוה הוא לא נבדל מן העולם כמו שאנחנו מאמינים בבורא העולם, אלא הוא נשמת העולם, רוח הגלגל. ואותם מאמיני הצבא, אותם עובדי עבודה זרה, גם לא האמינו בנבואה. ואכן התחייב לו עם לפי אמונותם מחזובת המופתים ויחסו אותם לחישוף ולתחבולו, כי אמרנו שהמופתים, האפשרות של נס היא תלויה בחידוש העולם. אם העולם מחודש, אם מישהו ברא את הטבע, אז הוא גם יכול לחרוג מהטבע. אבל אם העולם הוא קדמון, אם הטבע הוא קדמון כמו האלוה, אז זה שתי מערכות שאף אחד מהם לא יכולה לשנות את חברתה, אלא לעולם הם מתקיימות זו בצד זו, ואפילו האלוה לא יכול לפרוץ את הטבע. הלא תראה משתדלים לחלוג על מופתם או שרבנו בלהתיהם, וישליחו איש מתהו, כן, החרטומים שגם כן היו בעלי אידיאולוגיה דומה, מנסים להראות שאין נס אמיתי, זה כישוף או אחיזת עיניים. ולא תראם איך אומרו מתמיהים ישראל עצמם, היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדום ואוחוי, הורו שהנבואו יתו אסלו מכת הנמנוע. זה קשור קצת לפרשת שבוע, אם כי זה בספר דברים, לפרשת ואתחנן, כאילו שהם התפלאו במעמד הר סיני לראות שבאמת זה נכון, האלוה מדבר עם בן אדם. אני קצת תמה על הפרשנות הזו של רבנו לפסוק, כי איך אפשר להבין, איך נראה להבין את פשוטו של מקרא, על מה הייתה תמיהתם? שהם נשארו בחיים, על וחי. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, כן, על, כאילו, איך עברנו את החוויה הזו ונשארנו בחיים, אבל רבנו רואה את זה כ... איך? מה יש להתפלא על נשיות? נכון. נכון, ואתה שואל טוב, אבל בואו נבין את רבנו ואז נראה כאילו...
המשך של הפסוקים שאומרים למשה
שהוא ימשיך לדבר למשה, חוששים שמא הם לא יחזיקו מעמד, נכון? אבל אז יוצא שזה לא הצבת ספק בעצם הנבואה, אלא חוסר יכולת לעבור את החוויה הזו. עכשיו מה שאתה אומר אבנר, אתה צודק, אבל בואו כאילו נשאיר את זה להמשך. לראות אותו זה שהוא ידבר איתו, כי השם הוא לא נראה, השם הוא לא מוחש, כן, אבל החוויה הזו, החוויה של הנבואה היא כל כך מטלטלת שהם אחר כך מששו את עצם לראות שהם נשארו, וירא כל העם וינועו ויעמדו מרחוק, דבר אתה עמנו ונשמע, בא לדבר עמנו אלוהים פן נמות, זה כן בפרשה שלנו, ביתרו, הם לא יכלו לשאת להכיל את החוויה הזו של הנבואה, אז נראה שעיקר תמיהתם הייתה על כך שהם נשארו בחיים ולא על עצם הנבואה כמו שרבנו פירש. ומה שאבנר אומר זו הערה נכונה, נמתין איתה. ואיך יסופור למי שלא נתאמתו אסלו הנבואו, דובור שאין רואו יועלו אלו האמונת הנובי, והוא כן מופת שצריך נביא שיאמר לנו אותו, ובקושי הם האמינו במושג הנבואה. והוא גם כן נמנוע אסלום לגמרי לפי אמונותם בגדמות העולם, כי הרי לא ייתכן אנחנו שמאמינים בחידוש העולם, אם פלוני יגיד לנו שמחר יהיה נס, לא נאמין לו, אלא אם כן הוא נביא. קל וחומר הם שהם היו מאמיני הקדמות, כולל ישראל שיצאו ממצרים, היו שטופים באמונת מצרים, בעבודה זרה. דברים שלנו מאוד ברורים היום, היו מסופקים בידם. כאילולי המופתים לא היו אצלנו תחוית המתים מכת או אפשור. אנחנו מאמינים בחידוש, מאמינים במופת, וכשבא נביא ואמר לנו בא דניאל בכתובים ואמר לנו שתהיה תחיית המתים, זה הפך אצלנו ליסוד אמוני. קל וחומר אצלם שפקפקו בחידוש ונטו לצד הקדמות ונטו לשלול את הנבואה, את האפשרות של נבואה, אז היה קשה מאוד לדבר איתם על כאלה רעיונות שאצלם היו בגדר הנמנע. וכאשר רוסו השם התעלה לו תתורו לישראל ולפרסם בו המסוותו ואזהור אותו על ידי הנביאים לכל העולם, כמו שאומר ולמען ספר שמי בכל אורס, חידש המופתים הכתובים בתורו, מה שטענת אבנר, עד שיתאמתו בוהם נבואת הנביאים וחידוש העולם. עשרת המכות, כן, כי אתה שלחתי את ידי ואחותך, כלומר, אמר הקדוש ברוך הוא, הייתי גומר אותך במקום, אבל אני רוצה לפרסם, אני רוצה להוכיח שהעולם מחודש ויש אפשרות של נס ויש נבואה, כי משה יגיד מתי תלך המכה ומתי תבוא המכה ומה תהיה המכה וכו' וכו'. זה סמינריון דידקטי אמוני לכל באי עולם. עד שיתאמתו בוהם נבואת הנביאים וחידוש העולם, כי המופת הוא אמיתי להבדיל מהכישוף, רואו יו ג'מורו על חידוש העולם כמו שבארנו במורה הנבוכים, כי לפי אמונת הקדמות אין אפשרות של נס.
לפני הנביאים לא ידעו שהם יהיו נביאים?
לפני דניאל? לפי מה שהרמב״ם אומר, לא ידעו את זה. כן. כן, כך... איפה? מה זה מחיה? מחיה וראה אותו וחי, הכוונה שהוא לא מת. שהוא לא מת, ויחי מחוליו. וראה אותו וחי, הכוונה שהוא התרפא, לא שקמו מתים. ולא עושה מעניוני העולם הזה בג'מול ובעונש. שוב, זה מדרשים, זה לא, אי אפשר להוכיח כאילו ממדרשים לגבי מקראות. שמה? כן, אבל לא צריך להגיע, לא צריך להגיע לזה. אין לנו שום מקרא מפורש על מת שחי בדור המדבר. ולא סיום מעניון העולם הזה בג'מול ובעונש ומהעניון אשר בטבע שהוא ישוער הנפש או היקורתו, כמו שזוכרנו רצוני לומר העולם הבא וחורף, ולא נכנס לזול עוד זה מעניון התחויו. כלומר, הקדוש ברוך הוא ראה את מצב הדור, ולכן הוא לא הוציא, כשהוא דיבר איתם על גמול ועונש, הוא לא חרג, לא הוציא אותם מענייני העולם הזה בגמול ובעונש. כלומר, 90% מהשכר שבתורה זה מדברים איתך, והיה אם שמוע תשמעו, אז ירד הרבה גשם, יהיה הרבה עשב, הפרה תאכל, יהיה הרבה חלב, תכין גבינות ותמכור אותם והכל יהיה בסדר, ואם לא אז ועצר את השמיים ולא יהיה מטר וכו'. וגם הוא התחיל לדבר איתם על הישארות הנפש, שזה טבע. הרמב״ם כבר אומר שהישארות הנפש, היות והגוף, למדנו את זה בשבוע שעבר, הגוף הוא חומרי וסופו לחזור למקורו, לאדמה, והנפש שהיא אלוהית, אם היא דבקה באלוהיה בחייה כאן, אז היא זוכה גם לחיי נצח לעולם הבא. כן, ולא נכנס לזולת זה משכר ועונש חומרי בעולם הזה ורוחני בעולם הנפשות, שזה שני צדדים של הטבע. הוא לא דיבר על הנס, הוא לא דיבר על שכר ועונש ניסי, שזו חיית המתים. והתמיד העניין כן עד שיתחזגו אלו הפינות, היסודות הללו האמוניים, והתאמתו בהמשך הדורות של עוד נביא ועוד נביא שקם בישראל ועוד מופתים שנעשו, ולא נשאר סופק בנבואת הנביאים ולא בחידוש הנפלאות, לא בנס ולא בנבואה. ואחר כן סיפרו לנו הנביאים מה שהודיעו משם מעניין תחוית המתים, והוא יוגל לגבלו. כלומר, תהליכים חינוכיים זה חידוש מאוד גדול. הרמב״ם אומר לנו כאן שתהליכים חינוכיים גם לקדוש ברוך הוא זה לוקח זמן. הוא לא יכול ביום אחד, כן, חומרים, להוציא את ישראל מהגלות, זה החלק הקל, אבל להוציא את הגלות מהיהודים זה קשה יותר. אז אומר הרמב״ם, התורה מדברת אל העם לפי יכולת הקיבולת שלו, ויש דברים שעד ישעיה ועד דניאל או יחזקאל וכיוצא בזה עוד לא נאמרו לעם, כי יכולת העיכול שלהם במקום אחר. הרמב״ם כותב, זה כמו שלא נותנים לתינוק, לא נותנים לו לחם חיטה ולא יין, לא בגלל שלחם חיטה ויין זה לא טוב, מערכת העיכול שלו לא יכולה לעכל את זה, אז ממתינים עם זה. כן, לא סי, לא סי, אלא התעלות, זה לא סי, אלא שהם יסכימו לקבל את הדברים הללו. ומה אמרת בסוף דבריך?
זה לא סי,
תקופת דניאל? עם ישראל עבר, עם ישראל התחנך. יש, נניח, אם סתם אפנה אתכם, יש מאמר חשוב של הרב קוק וארוך שנקרא למהלך האידאות בישראל. הוא מדבר על זה, איך עם ישראל עבר תקופת המדבר ותקופת בית ראשון ותקופת בית שני. כן רואים שעם ישראל מתעלה לאט לאט. למשל בבית ראשון אנחנו עדיין רואים עבודה זרה שאי אפשר, כמו יבלית, אתה מנסה לעקור, זה חוזר. תקופת השופטים בבית ראשון, אחרי גלות בבל אתה כבר לא רואה את זה. והרב קוק מדבר על זה שאיך דווקא במקום שבו הנבואה לא מספיק הצליחה, אליהו ואלישע וכו' וכו', דווקא התורה, חכמי ההלכה, עזרה ואנשי כנסת הגדולה והתקנות והגזרות והסייגים וכו' וכו', הצליחו להביא את העם למקום שהוא לא הגיע בבית ראשון. כלומר, בעצם הרב קוק גם הולך בכיוון הזה של הרמב״ם, רק באופן קצת שונה. הצד השווה שבהם שתהליכים חינוכיים, וגם בבית שני, עוד לא הגענו לסוף הדרך, זה נגיע רק בגאולה השלמה, היינו צריכים לצאת לעוד גלות יותר קשה וכו', אבל תהליכים רוחניים לא עובדים בזבנג וגמרנו. אפילו הקדוש ברוך הוא להפוך מים לדם ולבקוע את הים הוא יכול, אבל לעשות מהפכים חינוכיים במרכאות הוא לא יכול. מה הכוונה הוא לא יכול? מטבעם של תהליכים חינוכיים שהם צריכים הכרה, הם צריכים הזדהות. אי אפשר להכריח אדם להתחנך. אתה יכול לאלף אותו, ודאי שכן. אבל לחנך אותו זה צריך שיתוף פעולה שלו, ויש פה צד של בחירה, וכשזה ביחיד, בעם, על אחת כמה וכמה. כן, כמו הייתי בישיבת צוות פה של המורות באולפן התואר, אז אמרתי להם זה, אמרתי להם, תראו, חינוך זה מקצוע מתסכל, כי אתה לא רואה את הפירות מיד, אתה רואה את הפירות לפעמים אחרי... אמרתי להם, אמא שלי עסקה בחינוך, והרבה פעמים אנחנו היינו נפגשים עם כל מיני, פתאום אתה רואה איזה אישה עם ילדים, אתה רואה ילדים מחונכים, ואיזה בעל יש לה, וכך וכך, ואיזה פגישה מרגשת, היא למדה אצלי לפני 30 שנה, לפני 20 שנה, ואחר כך אם שלי הייתה אומרת, לא יאומן, כמה צרות הוציאה לי את הנשמה, ותראו איזה יופי, לאיפה הוא הגיע, לא הייתי מאמינה וכו' וכו'. אז בחינוך, זה חינוך של יחיד, חינוך של עם, על אחת כמה וכמה, שצריך סבלנות של מאות ואלפי שנים, כדי והקדוש ברוך הוא מחדש לנו מושגים לפי יכולת הקיבול שלנו.
אולי אפשר גם להגיד שצד ההפוך, שהדור יוצא מצרים ראה ניסים, ואצלו זה היה משהו יחסי פשוט, חמוד, אז לא הצורך בעצם
להוסיף להם עוד אמונה בנס, זה היה מובן מאליו.
מדניאל והלאה, שבעצם
לא, זה הופך את התיאור של הרב. בעצם מה שאתה אומר, מחזק דווקא את זה שהיסוד האמוני של חיית אמיתים ינתן דווקא שם, כי יותר להם גם לקבל, הם רואים את הניסים כל הזמן.
הוא אומר זה טריוויאלי, הם לא צריכים את זה.
אנחנו צריכים את זה.
נכון, כן, בסדר. לא, אז דן אומר, דן רוכב על הטיעון של אבנר. אבנר אומר מה? דור המדבר לא האמינו בניסים, מה הם אכלו כל בוקר? לא אכלו נס, נכון? זה מה שאבנר טוען בצדק. אז דן אומר, הפוך מהרמב״ם, זה לא מסדר עם הרמב״ם. דן אומר שהרי תחיית המתים זה בעצם האם אנחנו מאמינים בניסים או לא. כשנגמרו הניסים בישראל, שזה פחות או יותר סוף ימי הבית הראשון, קצת לפני, אז היה צריך לומר, להציב לנו אתגר. בואו נראה אם אתם מאמינים בנס עתידי. אבל בזמן דור המדבר זה היה טריוויאלי. זה יגיד לך פשוט, פשיטה, בסדר. אז אתה אומר יפה, אתה אומר רעיון חכם. זה לא הרעיון של הרמב״ם, ודאי שלא, זה 180 מעלות, אבל אפשר לומר אותו. זה לא אומר שאי אפשר לומר. כנראה הרמב״ם מסביר באופן פרדוקסלי, אבנר, לגבי טענתך, הרמב״ם יגיד, ואפשר להבין את זה בפשטי המקראות, שהאנשים האלה חיו על ניסים ולא האמינו בניסים. והראיה, תראה כמה הם יצאו נגד משה ואהרון כל הזמן, קורח, דתן ואבירם, ממריבה, כך וכך. אתה רואה שאדם יכול לחיות במציאות של נס, אבל בתודעה שלו, בחינוך שלו, הוא לא יפנים את זה. לא יודע איך הוא יסביר את זה, לא יודע איך הוא יתכחש לזה, אבל אתה רואה שהם כל הזמן היו עוד רגע והרכב יוצא מכלל שליטה. משה רבנו לא, עם כל הניסים שזה וזה, כל פעם שקמה איזה בעיה, קמה איזה זה וזה, אז אומר רמב"ם, אתה רואה שזה לא חלחל, זה לא, כן, נס, דרך אגב, חלק מהעניין של הנס, שזה דבר מאוד מרשים, אבל גם דבר רגעי, כי זה חווייתי, זה חוויה. אז חוויות גדולות, איך?
40 שנה אמן במדבר זה רגעי.
מתרגלים לכל דבר, תמיד, ו... כן, כן, תמיד, נס אי אפשר לחנך בניסים, זה בדיוק מה שהרמב״ם אומר. נס זה היי דאון, תמיד, זה כזה דבר שאתה באותו רגע עמוד זה, אחר כך אתה, לא יודע, מדחיק, מתכחש, קשה להבין איך זה עובד, אבל אדם הוא ייצור משוכלל ביכולת ההדחקה וההכחשה שלו, וכך וכך, כן, איך אומרים חז"ל, השבת, במדרש, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם, מה הם שואלים? היש השם בקרבנו עם עין. זה כמה ימים ספורים אחרי קריאת ים סוף, ואחרי המתקת ממרה, ואחרי עשרת המכות, היש השם בקרבנו עם עין. אומרים חז"ל, משל לאבא שלקח את הבן שלו, הסתובב איתו, אז הבן היה צמא, קנה לו גזוז, היה רעב, קנה לו פלאפל, התעייף, שם אותו על הכתפיים, פתאום הבן רואה את החבר של אבא, אומר, היי, ראית את אבא שלי? אתה יושב לי על הכתפיים וככה אתה שואל, זרק אותו למטה, בא הכלב ונתן לו ביס, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל יש בדמעה, אתם לא יודעים אם אני נמצא או לא. אז שעמלק ייתן לכם ביס, אתם כבר, ואז הילד צעק, אבא, 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 הוא כבר ידע איפה אבא. שהכלב בא, רואים באמת דברים מאוד לא מובנים, כאילו הדור הזה מתלטל פעם אחת בין, ויאמינו בהשם ומשה עבדו, ואז ישיר, ואחרי שבוע יש השם בקרבנו ומקבלים מן, אכלו באותו בוקר מן לארוחת בוקר, והכל היה בסדר, ובדיוק כמו שהרמב״ם טוען, יכול להיות שהם חוו ניסים, לא יכול להיות, הם חוו ניסים והיו במציאות ניסית, האם הם התחנכו לאמונה בנביא, לאמונה בנס? מה?
לא ידעו שזה נס.
אז זה עצמו, שאדם לא מבין שכשהאוכל שהוא לוקט או שהוא עבר בים. זה
נולד למציאות כזו שכל הזמן יש לו אוכל בבוקר.
יכול להיות. כן, אבל הם לא נולדו לזה, זה הדור הבא.
יכול להיות שאחרי 40 שנה הוא נזכר, אבל זה נס, זה לא מן לימן.
נכון, אדם לא יודע להעריך את מה שיש.
יש לו את זה לצנזרת.
כן, כן, נכון, נכון.
הרב, למה זה גם אתגר לא רק מצד האמונה בתחיית נוכבן, אמונת הנס, אלא גם אמונת הנבואה עצמה.
נכון, כי אין לנו גם נביאים, אתה צודק. דן אומר, יפה, דן אומר, אין לנו בעצם לא נבואה ולא ניסים, ולכן זה הוצא לנו כאתגר. כן.
זה שזה לא מפורש בתורה, זה...
טוב, הרעיון שלך הוא יפה מאוד, אבל בסדר, אבל זה מהלך נוגד לחלוטין של הרמב״ם, זה לא אומר שהוא לא נכון, כי עד רבה, הרמב״ם לימד אותנו שבענייני מחשבה ניתנה רשות ל... להציע רעיונות. כן, טוב, בסדר גמור. עכשיו בואו נראה עוד רעיון לפרשת שבוע שהרמב״ם כותב אותו גם במורה הנבוכים, וגם רבי אברהם בן עזרא כותב אותו. אתום עושה כמו זאת התחבולו בעצמו. מה זה התחבולה? הכוונה שבחינוך צריך להיות זהיר כאילו לעבוד לפי יכולת הספיגה והקיבולת של החניכים. אטום עושה כמו זאת התחבולו בעצמו, כבור עושה אותו השם עם ישראל, אומר עליהם ולא נוחם אלוהים דרך ארץ פלשתים. הקדוש ברוך הוא לא הנחה אותם, לא הנהיג אותם מצפון סיני לבואכה רצועת עזה לארץ כנען, כי גורוב הוא, כי זה אף על פי שקרוב הוא. זו הייתה הדרך הטריוויאלית המתבקשת, שלושה ימים, שבוע עליך, ואנחנו כבר בארץ ישראל. כי אומר אלוהים, פני נוחה מועו מתחרט בראותו מלחומו, ושובו מסרו עמו. איך? נכון. כן, אבל המהלך של ארץ ישראל הוא לא מהלך ניסי. עד ארץ ישראל כן, אבל בארץ ישראל באותה מלחמה זה לא רק בדרך, זה כל כיבוש הארץ. הרמב״ם כותב במורה הנבוכים, ואיבן עזרא ממש כאילו, לא יודע אם אולי הרמב״ם ראה את איבן עזרא, או שכל אחד הם אומרים רעיון גם, זה רעיונות מאוד חשובים. הם אומרים שאתה מוציא עבד לחירות, אתה אומר לו בוא תיגש רגע לברז, תרחץ ידיים טוב טוב עם סבון, שלא יישאר עליך לא טיט ולא חמר, אתה עכשיו בן חורין. אז זה לוקח לו 5 דקות, לוקח קצת צמר פלדה והכל בסדר. אבל לשטוף לו את המוח מהטיט, את המנטליות של העבד להוציא ממנו, זה שנות דור. ונשארה שפחה. ראתה שפחה, כך אומר האדמור מיקוט. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה חזקאל בן בוזי, אבל עד עכשיו נשארה שפחה, היא לא הפכה להיות נביאה. למחרת, אז אומר הרמב״ם ואיבן עזרא, שהמנטליות של עבד, שזה מנטליות של פחדן, של קנוע, של אדם שלא עומד על שלו, זה צריך פה שיקום דור אחר, ולכן גם דור המרגלים, כן, חטא המרגלים, זה חטא שכמעט היה מוכרח לקרות, שהם פחדו להתמודד עם האתגר של להיכנס, והיה צריך לקום דור של בדווים, דור של דרי מדבר שהם מחושלים והם לא ידעו מה זה עבדות, כדי שיהיה להם את האומץ לבוא ולהיכנס וללחם בארץ. מלחמות שאומנם לובו בניסים, אבל בכל אופן היה צריך להילחם, היה צריך אומץ.
אבל התוכנית המקורית היה לא 3 ימים, 40 יום. אחרי 40 יום, בגלל שהם חתרו, אז גידו יום לשנה. בסדר, בוא נגיד, אני נקרא
אז כבר עניתי לך, כבר עניתי לך לפני כן, עניתי לך, עניתי לך שחטא המרגלים היה בעצם מוכרח. הכוונה, מה זה בעצם, מה זה מוכרח? זה היה צפוי שהם יפחדו. הרי גם חטא המרגלים זה נובע מפחד, נכון? זה ממש כמו ולא נחם אלוהים. אז בוא נאמר שזה, עכשיו שוב, להגיד שלא הייתה בחירה, הייתה בחירה. אבל יש גם הנהגה, מה שלמדנו אז ברמחל ובדרך השם ובדעת תבונות, יש מה שנקרא הנהגת הייחוד ויש הנהגת המשפט, והן נשזרות זו בזו. דיברנו על זה פעם גם בהקשר לחטא אדם הראשון, האם הוא היה נמנע או לא נמנע. יש פה את הצד הבחירי, אבל גם צריך לדעת שיש כאלו חטאים שאתה אומר שכמעט מוכרח שהם יתגלגלו. כי באמת העם עוד מנטלית עוד לא היה בשל, גם לא אחרי שנה להיכנס לארץ. הדור הזה לא התאים להיכנס לארץ. חטא המרגלים רק הביע את זה. זה היה כמעט חטא שהוא חייב לקרות. שהיינו מתפלאים אם זה לא היה קורה, או שבוא נאמר, כדי לא לשלול להם את הבחירה, שהם היו צריכים מאמץ אדיר, 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 כדי שהוא לא יקרה. אבל בעצם באופן טבעי זה היה צפוי מראש. אז העיכוב הזה של לא דרך ארץ פלישתים, אלא דרך סיני, הוא הביא לעוד עיכוב הרבה יותר גדול של חטא המרגלים, שבעצם ככה היה צריך להיות, שהדור הזה לא היה יכול להיכנס לארץ. כן.
זה
משכבות הכיוון
שהקדוש ברוך הוא לא מתערב באופן ניסי.
נכון, בחינוך, בפסיכולוגיה. הקדוש ברוך הוא יכול להפוך בכימי, יעשה לך נס כימי, יהפוך לך אש מתלקחת לתוך הברד, יעשה לך נס פיזיקלי, שזה קריאת הים, יעשה לך נס זיאולוגי, שזה מכת ערוב. בדיוק, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. נס פסיכולוגי זה כביכול גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. מה הכוונה לא יכול? הוא לא נכנס לזה. חירה חופשית זה תודעה של אדם, זה צריך להשתנות מלמטה, לא מלמעלה. בדיוק. ואם הורגלו בענייני העולם מפני שחושש עליהם שיושבו למצרים ויבוטל המכוון מהם ובוהם, כן, אם הקדוש ברוך הוא הרגיל אותם, דהיינו לאט לאט בענייני העולם, דהיינו בעניינים צבאיים, מדיניים, שלא ילכו מפה, בואו נעקוף את הבעיה, כי הם עוד לא בשלים וכו'. כן חושש עליהם עוד שלא יגבלו זאת הדעת, הדעו, רצוני לומר התחויו, ותבוטל בזה התכלית המכוונת בוהם ומהם. יש סודות שהקדוש ברוך הוא עוד לא רצה לגלות להם, כי הוא הרגיש שהם לא בשלים, גם בעניינים רוחניים. ואיך לא יורג'לו גם כן בו אמונות, והמנהיר והמרג'יל לו הם אחד, אם הקדוש ברוך הוא עובד איתם בענייני מדיניות וצבא לאט לאט, בעניינים רוחניים על אחת כמה וכמה. וידוע שהו אנושים מוהם שרוסו השם שתרואה תורו בימיהם, התיישבו בו הם דעות נפסודות מאוד, שעבוד מצרים זה היה בעיקרו לא חומר ולבנים, זה היה דעות כוזבות שהושרשו בנו. אומר עליהם בסוף הארבעים, אחר כל מה שראו ממעשה השם הג'ודול, ראו הכל, כל מה שאמרתם, היו במתן תורה, אכלו מן, שתו מבאר, שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה, הכל הכל, ולא נותן אדוני לוחם לב לא דעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. גם 40 שנה לא מספיק, אומר משה. ויודע שמתעלה שאם יאמר לו עם חידוש תחוית המתים, הויו אסלום למנוע וירחגו ממנו מאוד, והויו בוזים גם כן בו עברות, אחר שהו עונש עליהן אחר, זמו, אחר זמו, זמון אורוך. עכשיו הרמב"ם מוסיף פה עוד הנמקה, הוא אומר, זה שהתורה דיברה על שכר ועונש כאן ועכשיו, והיה עם שמוע וכו' וכו', אלה אנשים שהיית צריך לדבר איתם בתשלום במזומן, לא באשראי. אתה לא יכול להגיד להם זה התחיית המתים, ואפילו לא יישארו את הנפש. אתה צריך להגיד לו מקל וגזר במיידי, לתת לו מיד, אתה תראה את זה מיד, כי רק ככה הוא מבין ומאמין. אבל זה אחרי המוות. אדם צריך להגיד לו הגשמים של השנה, התנובה של השדה שלך עכשיו, ככה דבר איתו. התורה רמזה את הישארות הנפש, אבל עיקר השכר והעונש המפורש בתורה זה כאן ועכשיו. ולא זה יפחידו מי עדום, כן, יפחיד והבטיח, יעד הטוב והורה בעניון עם המהרים לו בו. אם תשמעו או אם לא תשמעו. וכמו שילד קטן, אתה לא יכול להגיד לו, תקבל בשבוע הבא, זה אצלו מעבר להרי החושך, צריך להגיד לו, היום. והיום מפני זה יותר גורוב לגבלום ויותר מועיל. וזאת גם כן תועלת גדולו, רצוני לומר, היות השמיעו מתגנת עניוני עולמום והמרי מפסידום. זה שבאמת אמרו להם שיש שכר ויש עונש, וזה קשור לכלכלה, לביטחון, לבריאות שלכם וכו', זה דבר חשוב. וכבור זוכר בתורו שהוא מופת מתמיד בדורות. רצוני לומר, תיגונו עניונים עם עבודו והפסדום עם המרי. עם ישראל זה לא עם טבעי. עם ישראל זה כל הערכים שלו, הכלכלה והביטחון והבריאות וכו', הכל תלוי במצבו הרוחני. אומר, והיו וכל אות ולמופת ובזר עכו עד עולום. ומפני זה אומרו, אין מזול לישראל. מה זה מזול? רצונם לומר שתיגונם והפסדום אינו לסיבות טבעית ולא על מנהג המסיעות, אלו נתלה בו עבודו ובמרי, וזה אות יותר ג'ודול מכל אות. אומר הרמב״ם שההנהגה הטבעית במרכאות שקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שזה תלוי מאוד במצב הרוחני שלנו, זה המופת שיותר גדול מכל מופתי יציאת מצרים. הטבע שלנו, שהוא טבע שתלוי במדרגתנו הרוחנית, מי שירצה, זה מאוד בא לידי ביטוי בספר שופטים. ספר שופטים כל כולו עובד על הנוסחה הזו, בני ישראל עושים את הרע בעיני השם, כדי שהוא מוסר אותם ביד כך וכך, צועקים אל השם, שולח להם מושיע וחוזר חלילה, ורואים את הגרף הזה. וכבור בארנו שזה בדין סיבור ובדין יוחיד, זה בא לידי ביטוי בכלל ישראל וגם בכל יחיד ויחיד. כמו שירואה מן המעשה הוא, לא כל כך ברור פה לאיזה מעשה מדובר, רב שילת מעיר על זה, אבל יכול להיות שכוונת הרמב״ם, איפה שהגמרא אומרת אין מזל לישראל, זו סוגיה בסוף מסכת שבת, שם מסופר על אחוזים בכוכבים שאמרו, פלוני לא יחזור היום מהעבודה, ושמואל האמורה אמר, אם הוא מישראל הוא יחזור, כי אין מזל לישראל, והוא חזר מהעבודה ומצאו לו איזה במסע הקנים שעל הגב שלו, הוא כל היום קצץ קנים, מצאו, אז פתחו, חיפשו שם אחוזים בכוכבים, מצאו שם נחש שהוא חתך אותו לשניים בלי להרגיש, תוך כדי עבודה, וקשר אותו וכו'. ואז שמואל שאל אותו, מה עשית היום? אז הוא סיפר על איזה מעשה צדקה, מעשה חסד שהוא עשה עם פועל אחר וכו'. אז זה אין מזל לישראל. אין מזל לישראל, הכוונה היא ישראל מעל לסיבתיות הטבעית על פי מדרגתם הרוחנית. והוא נאות לאומרו ובזרע אחו עד עולם. התורה אמרה שהסיבתיות הרוחנית הזאת תהיה לנצח בישראל. ומן המאמר המפורסם באומו, ראו דו מסורים באין עולו ויפשפש במעשו. כל דבר אנחנו תולים במעשינו שלנו. וזהו עניון בעצמו, הוא המכוון גם כן באומרו בייחוד האומו, מה מייחד את האומה הזו משאר האומות. אשר חולה גדונו ילוה אותום, את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, דהיינו את הטבע, לכל העמים אשר תחת כל השומעים. ואתכם לא גח אדונו, ירסוני לומר שעניונם אינם נוהרים מנהר עניוני שאור האומות. שאר האומות בבית מונגים בהנהגה טבעית. אצלנו גם הטבע הוא ניסי. גם הטבע הוא בעצם פועל יוצא של שכר ועונש של מצבנו הרוחני. אבול יחדום את ישראל בזה המופת את ג'ודול, שיהיו פעולותיהם תמיד נקשורות בתיגון עניוניהם או בהפסדום. וזה המופת היותר גדול מכל המופתים. דרך אגב, גם הקשרים שבאומות העולם אמרו את זה. יש כמה וכמה פילוסופים של, כן, היסטוריוסופים, מה שנקרא, דהיינו אנשים שמנסים להבין את ההיגיון שבהיסטוריה. אז יש כל מיני כוחות בהיסטוריה, עמים ואימפריות וכך וכך, והם אומרים שאנחנו מגיעים לעם ישראל, זה עם שהחוקיות ההיסטורית לא עובדת עליו. זה עם כאילו שאנחנו לא יכולים להסביר אותו, ככה אומרים גויים, שאנחנו לא יכולים להסביר אותו בשום נימוק. זה עם שפועל בניגוד לטבע המוכר לנו. וממה שראוי, אז כאן הרמב״ם רק ככה במאמר מוסגר, הסביר גם את החשיבות הגדולה של והיה אם שמוע תשמעו ואם בחוקותיי תלכו. גם לזה, זה יסוד אמוני חשוב. גם התחייה היא חשובה, גם העולם הבא הוא חשוב, אבל לאט לאט הקדוש ברוך הוא גילה לנו עוד ועוד ערכים של שכר ועונש בהתאם ליכולת הקיבולת שלנו.
אז למה דווקא בתקופה גרעינית?
זה פחות או יותר זה התקופה, זה בדיוק התקופה של גלות בבל, של סיום ימי הבית הראשון. לא משנה שגם בישעיה יש...
עכשיו לכאורה זה לא הצליח.
מה?
הגלות היא
ש... כן, הגלות היא נראית כישלון ונראית עונש, אבל עונש אצל הקדוש ברוך הוא גם עונש, לפעמים אדם צריך לקבל זץ, מה שנקרא, צריך לתת לו איזה סטירת לחים צלצלת או שוק חשמלי כדי שהוא יתאפס, וזה מה שעשתה לנו גלות בבל.
הם הבינו תהליך של...
כן, כן, נכון, בדיוק. זה היה המכה בפטיש, נכון.
כמו זה גם מכה בתהליכים של השואה,
נכון, כן. נכון, בהחלט כן. אבל שוב, תראה, זה לא, תהליכים היסטוריים הם לא בחיתוכים, אלא גם בישעיהו כבר יש יחיו מתיך, נבלתי יקומון. כמה עשרות שנים לפני דניאל, ודניאל זה כבר בא בפירוש, יש לך בחזקל, שהוא פחות או יותר בן דורו של דניאל, חזון העצמות היבשות. גם אם תגיד שהוא לא היה כפישוטו, אלא הוא משל, אבל משתמשים כבר במשל שזה תחייה, אפילו רק בתור משל, אתה רואה כבר, המושג כבר משמש לא רק אצל דניאל, גם אצל יחזקל שהוא בן דורו, וגם אצל ישעיהו שהוא קצת לפניו וכו'.
אבל לחכמי הדור שהיו באותה תקופה ששומעים רבים מדבר בעצם על מושגים שלא באו בפרק.
כן,
ואומר לפי השיטה של הרמב״ם שהכל צריך לבוא בתורה,
זה לא הלכה, אבל זה לא הלכה,
שם זה מאוד קרוב לרפורמה כזאת, לחידוש של מושג.
לא, אבל זה לא הלכה מה שהרמב״ם, אתה כאילו אתה מושפע מכאילו מה שאנחנו מדברים עכשיו בשבת, נכון? על הפרדת רשויות של הלכה ונבואה, אבל זה לא הלכה, זה אדרבה, פה צריך את הנביא. דניאל דרך אגב הוא לא היה נביא, זה ברוח הקודש, זה כתובים, אבל לא משנה, פה צריך את דבר, פה דווקא בא לידי ביטוי העוצמה של הנביא או של רוח הקודש, כי זה לא הלכה, זה מושג אמוני, שאדרבה, פה כוחו של הנביא.
זאת אומרת, תמיד יכול לבוא נביא ולחדש מושג בשביל עתיד.
כן, בוודאי, זה עניינו.
זה
עניינו, כן. היכולת באה בתורה, היכולת העקרונית של נס ושל נבואה, ודאי. אחרת מה יעשה הנביא? בהלכה קיצצנו לו את הכנפיים. מה הוא יעשה? זה מה שהוא בא לעשות. איך? אנחנו לא צריכים לבחון את דניאל. דניאל הוא... כן, דניאל לא היה נביא אפילו, לא צריך לבחון אותו כי הוא לא היה נביא. הוא היה אדם צדיק גדול, כמו שמסופר עליו בספר דניאל, ואנחנו מקבלים את חזונותיו כחזונות אמיתיים. כן. אתה צריך לבחון אותו כשיש איזה משהו מעשי שאומר לך, תצא למלחמה, תעשה כך ולא כך וכך. דניאל לא נשלח לאף אחד בתור נביא. זה שחזל הכניסו אותו לתוך התנך, ובעצם אמרו שהוא ספר שנכתב ברוח הקודש, אנחנו בעצם סומכים על אמונת חזל, קבלת חזל שכללו אותו בתנך. וחזל היו ביקורתיים, לא כל אחד הם כללו בתנך. ביקשו לגנוז את ספר יחזקאל, ביקשו לגנוז את קהלת, את דברים מזעזעים. היום מישהו ידבר על יחזקאל, על קהלת, הראש החזל לא מיהרו להכניס ספרים לתנך. אז אם הם הכניסו את דניאל, נאמנת עלינו קבלתם, זה נתנו לו תעודת כשרות. כן? מכוח אישיותו. וממה שראוי שנבא הרהו הנו, ואף על פי שהוא איגור יותר נכבד מכוונת זהם מאמור. אומר הרמב״ם דווקא בסוף, אני אתן לך הרבה טיפים. אז אנחנו מדברים, דיברנו עכשיו על נס על טבעי, כמו להחיות מת או לקרוע את הים, ועל נס טבעי. מה זה נס טבעי? למשל, מה זה נס טבעי? שקיעה זריחה זה לא נס, זה טבע. מה זה נס טבעי, מה שדיברנו עכשיו? לא, מן זה על טבעי. זה 40 שנה, זה עדיין... איך? לא. 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 מה זה נס טבעי, מה שדיברנו עכשיו בקטע האחרון? מה מייחד את עם ישראל, את הטבע של עם ישראל? הם מעל המזל באיזו משמעות, שגם העניינים הטבעיים שלהם תלויים בשכר ועונש. אם באו איסורים על האדם, יפשפש עם מעשיו. אם באו איסורים על העם, יפשפש עם מעשיו. אצלנו הכל תלוי ב... כן, זה רמב"ן בסוף פרשת בו, ממש אותם מילים. ומן הניסים הגלויים של יציאת מצרים, אדם מודה בניסים הנסתרים. שאין לאדם חלק בתורת משה, עד שלא יאמין שכל דברנו ומקרנו הכל נס. מה הכוונה נס? הכל בשכר ועונש, הכל תלוי באופן הרבה יותר רגיש מאשר אצל הגויים. הגויים נמסרים ביד המזל, ביד הטבע. לא תמיד יש תגובה למצבם הרוחני. ואותנו, כן, דווקא בגלל שאנחנו לא הילדים של השכנים, אלא הילדים של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מעורב. כל דבר הוא נותן או לא נותן, מקלות וגזרים, לפי הזכות או החובה שלנו. וממה שראוי שנבערהו הנו, ואף על פי שהוא איגור יותר נכבוד מכוונת זהם האמור, הוא שהנפלאות פועמים שיהיו בו עניונים הנמנועים בטבע, כהופך המטה לנוחוש, ושגיעת האורס בעדת גורח, ופגיעת היום, זה דברים שזה נס, שללא ספק הוא על טבעי, הוא סותר את הטבע. ופועמים יהיו בו עניונים או אפשריים בטבע, כבוהו ארבע והבורוד והדבר במצרים, כי מדרך מיני אלו הדבורים שירועו בקצת העיתים ובקצת המגומות. יש הבדל בין מכת דם לבין מכת צפרדע. צפרדעים יכול להיות מכה של צפרדעים. דם זה דבר שהוא ודאי על טבעי. וכמו גריעת מזבח ירבעום במאמר אישו אלוהים, זה המופת אשר דיבר אדוני, הנה המזבח נגרוע ונשפח הדשן אשר עולו. כי מדרך הבניונים שיבוגעו, וכל שכן הנבנים מחודוש, דהיינו החדשים. כלומר, בא איש האלוהים מיהודה לבית אל, וקלקל לירבעם את חנוכת המזבח שהוא עשה לעגל. הוא אמר, הצביע ואמר, המזבח הזה עכשיו יבקע, וכך היה. אומר רמב״ם, זה קורה. הרבה פעמים האדם בונה בית, פתאום סדקים, פתאום מתמוטט, או משהו כזה, בייחוד במבנה חדש. אז איזה מופת יש כאן? מה אתם אומרים? מה המופת פה? התזמון, זה שהוא מצביע ואומר עכשיו זה יקרה, אבל כשלעצמו יש הרבה בניינים שפתאום אתה רואה איזה סדק או משהו כזה. וחרדת המוטור הסוחף בזמן הגוסיר על יד שמואל, עלו קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות וברקים. קורה לפעמים בחודש אייר, יכול להיות איזה מלכוש של סופת רעמים. כל העניין זה הטיימינג, זה שאומר עכשיו אני אקרא אל השם וכך וכך, זה הופך את זה לנס. וחברוכות והגלולות הנזכורות בתורו, כי כל אחת מהן אפשור בואו בכל ארץ ובכל זמון, והם כולו מכתו אפשור כשיסתכל לו אודום בוהם. הברכות והכללות שבתורה, מה הופך, איפה אנחנו רואים בהם את יד השם, בבעיה עם שמוע ועם בחוקותיי? איך רואים שזה יד השם ולא מקרה? מה אתם אומרים? אפשר להגיד זה מקרה. זה לא קשור. אם יש גשם או אין גשם, אם יש פרנסה או אין פרנסה, אם יש... איך זה הופך את זה ל... איך? מה זה מבחן התוצאה? מקרה. או ההתמדה של זה. זה שזו נוסחה שעובדת כל הזמן, ואתה יכול לנתח אחורה ולראות, תסתכל, יש קשר בין שני הגרפים, אז כנראה זה לא מקרה. כמה אפשר להגיד מקרה, 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 וכו'.
אבל קשה מהתורה כן אומרת...
שמה? אם תלכו עם איבא קרי, בסדר? אז קבלו, תחמת אותו קרי, עד שתודו שזה לא קרי. נכון, בוודאי. זה מאות ואלפי שנים. בוודאי. ואומנם יהיו אלו עניונים או אפשריים מופתיים, ואחד משלושות הנועים או בכולו. כלומר, נס שמים הופכים להיות דם, או שהים נבקע, זה אין להתווכח. אומן שיורד משמיים, זה נס. אבל נס שהוא לא נס גלוי, אלא נס שהוא בטבע, מה יהפוך אותו לנס? אחד משלושה פרמטרים, ודאי כולם. או אחד מהם בו אפשור ההוא בעת מאמר הנובי בשואה, בדיוק, כמו שבו בשמואל, אגרו על אדוני ויתן גולות ומותור, ויגרו שמואל על אדוני ויתן גולות ומותור ביום ההוא, בהזמנה. וכמו שבו באישו אלוהים הבו מיהודו והמזבח נגרו, כמו שהוא אמר, וישופך הדשן מן המזבח, כם מופת אשר נותן אישו אלוהים. אז הטיימינג, התזמון, זו ראיה. והתנוי השני, להגיד שדבר הוא ניסי, זורות או אפשור ההוא על כל אפשור ממינו. כלומר שזה כמו שבו בו ארבע, לפונו לו הוי אוכן ארבע כמוהו, ואחרו לו יקן. בסדר, יש הרבה, זו תופעה ידועה, אבל כזו מכה של הרבה, זה ויחס את עין הארץ, ותחשך הארץ, לא רואים את השמש, זה משהו ניסי כבר, העוצמה. ובבור עוד אומר, אשר לו הוי כמוהו בכל ארץ מצרים, מאוזו יתו לרוי. כאלה כדורים של טניס, שולחן, וזה יותר גדולים מזה, זה לא היה. ובדבר אומר, וממגני בני ישראל לא מת אחד, וזה קשה להבין באופן טבעי. איך החיידקי הדבר יודעים אם זה עז של ישראל או של מצרי? כי התייחד או אפשור ההוא, הדבר, שזה לא, זה לא נס, דבר קורה הרבה פעמים, באומו נרמוז אלהו, שאמרו מראש, למקנה בני ישראל לא יהיה שום דבר, או במוגו מיוחד, או במין נרמוז אלוהו בשכל, הוא מזור אותו אפשור ההוא. כן, אם הדבר, שזה תופעה טבעית, פוגעת רק במקנה של מצרים ולא של יהודים, או רק בארץ מצרים ולא בארץ גושן, או אם היו אומרים רק במין כזה של בעלי חיים ולא במין אחר של בעלי חיים, זה דבר שאתה אומר, יש פה יד השם כבר. זה כבר לא טבע. איך? הקטעים היא פה
הראשונה בכל המכות האלה.
נכון, נכון. גם בעוצמה שלה, וגם במי היא פוגעת ומי היא לא פוגעת. נכון, אבל בגדול היא באמת מופת טבעי, ולכן צריך את הפרמטרים הללו. הודו שהם לא יכולים להתמודד. והתנוי השלישי, אם מושך או אפשור ההוא המתחדש, והתמוד אותו, כמו שאמרת ראובן, כברוכות והגלולות, כאילו היו פעם אחת או שתיים, לא היו מופת, והיו נאמור שהוא במגרע. וכבור בארבע תור עוזה, הוא אומר, ואם תלכו עם מיגרי, ולא תבואו לשמוע לי, רסונו לומר שתוסימו מה שיוחול בו חם, מאלו המכות מגרע, לא שם עונש, אומר שהוא יתעלה יתמיד בחרון אפו הדובר ההוא אשר חשבתם אותו מגרע, אומר והלכתם עמי בגרי והלכתי עם מוחם בחמת גרי, כדי להוכיח לכם שזה לא מקרה, שזה משהו מכוון ומיודע. ואחר שהתבאר זה דע שהמופת בו עניונים הנמנועים בטבע, הנס הניסי, לא יתאחר כלול ולא יארוך ולא יישאר על עניונו, שאילו יתמיד כן, היו מדריך לספק במופת. מופת שמתמשך, זה מביא לספק במופת. אנחנו מתרגלים, בדיוק, שאילו נשאור המתה נוחוש, היו מספגים, היו אותו נוחוש מתחילותו. אולי זה לא היה מתה, אולי זה חלמנו, אולי זה מאז ומעולם היה נחש, רק נראה לנו שהוא מתה. ומפני זה היו שלמות המופת בשוב ומתה, והיא למתה בחפו. זה שהנחש חוזר להיות מתה, זה הופך את זה לדבר שאתה לא יכול להתווכח איתו.
אבל בעצם הם היו זה שהרמב״ם, לא הבנתי.
איך?
אם הנחש היה מסכים.
הרמב״ם אומר שהרי משה היה לו מתה, המתה הפך להיות נחש. אם הוא היה נשאר נחש, הם אומרים זה מאז ומתמיד הנחש. הוא יפנית אותו. ככה אומרים שהחרטומים עשו. הם יכולו להפנית נחש, להפוך אותו לנחש. אבל אצל משה להפוך אותו למקל, אבל אצל משה זה שהנס הוא זמני, הוא לא מתמשך, אתה יודע שזה מתה, זה היה מתה וישאר מתה, רק הוא היה לפרק זמן קצר מדוד נחש, אז אתה רואה את הנס.
אם זה אחרי ארבע שעות
לא משנה, אפילו ארבע שעות לא משנה, אבל לא דבר מתמיד, לא דבר קבוע. כשזה בלה, כשזה היה מתה, לא כשזה היה נחש. כן, בסדר. וכן אילו שוגעו אורץ בעדת גורח, או יתו נשארת שגועו לעולום, או יו המופת חוסר. למה? יש רעידות אדמה. כן, זה קרה עכשיו, אבל זה במקרה. ואומנם שלמותו, יו בשוב אורץ לעניונו, ותחס עליהם אורץ. זה שהארץ חזרה אחר כך למקומה, זה מראה שזה מופת. וכן ויושב היום לפנות בוגר לאתונו, הים חזר לזרימתו הרגילה, אז הבנו שלא הייתה פה תופעת טבע, אלא נס. כלומר, הנס חייב להיות חריג. ומפני זה הועיגור אשר העירותיך עולו, אברח מאמונת התמודת עניון יוסי חוס לטבע, כמו שבארנו בזה המאמור. הרמב״ם אמר לעיל, שההמון אוהב להגיד על כל דבר שהוא נס, ואני אוהב מאוד לברוח מניסים. למה? כי אם הכל נס, אז כבר כל האפקט של הנס הלך לאיבוד. אם הכל נס, אז כבר הנס הוא טבע, אז כולם עושים ניסים כל הזמן, ודווקא החריגות של הנס היא משמרת את העוצמה שלו, החד פעמיות שלו היא משמרת את העוצמה שלו. זה בניסים העל טבעיים. בניסים הטבעיים אתם בעצמכם אמרתם בדיוק הפוך, ככל שזה יעבוד והיה אם שמוע תשמעו כמו שעון שוויצרי, אז תשתכנע שזה לא גרי, זה לא מקרה, יש פה משהו מכוון. אמנום המופת שבו עניונים או אפשריים, ניסים שהם מתלבשים בטבע ולא חורגים מן הטבע, הנה כל השאר יערך ויתמיד, יותר ראוי להיותו מופת. אומר מקרה, 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 תשמע, זה כבר לא מקרה, יש פה משהו שיטתי. ומפני זה נאמין התמודת הברוכות עמו עבודו, והגלולות עם המרי לעולם בזאת האומו, והיו בחלאות ולמופת ובזרעך עד עולם. ובזה שובו אות ומופת כמו שבארנו, ובזה הם הפכו להיות אות ומופת, וזה שזה כל הזמן כך. ושאלת השואל, לא מהו סום לו המזה המופת של ויה אם שמוע תשמעו, אני עכשיו משתמש בתרגום קצת שונה בערה 29, ולא הוא סום לו המופת התכליתי למופת, רצוני לומר תחוית המתים והג'מול ועונה שחר המועת לג'ופה לנפש. למה תורה הדגישה את ויה אם שמוע תשמעו ולא את הישארות הנפש לעולם הבא, ודאי וודאי שלא את תחיית המתים? הוא כשאלת השואל, לא מוהו סום ממופתי שליח השם שוב המתן או חוש, שוב זה להפך בערבית רג'ע, ולא היו שוב הו אבן ארי. האמת שלא כך מבין את זה, כי הרמב"ם מסביר למה לא, הוא אומר שהם לא היו בשלים להבין את ענייני הישארות הנפש, ודאי וודאי שלא את ענייני תחיית המתים, אבל כאן הוא אומר שאולי הוא חוזר למה שהוא התחיל בו, שזו תורה אלוהית, וצריך לדעת שהתשובות שלנו הן תשובות גם שלי הרמב"ם בערבון מוגבל. וזה כולו נתלה בגזירת חוכמו, לא נדע ממנו אפילו דובר גוטון, וכל שכן שאנחנו כבר זוכרנו אופני החוכמו בו. כן, ככה נראה. הרמב״ם פה הוא בא לסייג, הוא אומר, הצעתי הצעת הסבר, אני לא מתיימר לומר זה כמו שנדמה לי בשבת דיברנו, או בשבוע שעבר, אני כבר לא זוכר, אבל דיברנו כאן, שהרמב״ם במורה הנבוכים, נכון? בשבת אבנר דיברנו על זה, שהרמב״ם במורה הנבוכים את כל ענייני הקורבנות מסביר כאנטיתזה לעבודה זרה, נכון? דיברנו על זה, אבל במשנה תורה הוא מחדל לך, הקורבנות כולם חוקים. כלומר, אל תחשוב שההסבר שאני מתיימר לומר, שההסבר שלי הוא סיבת הקורבנות, הוא טעם לקורבנות, זה קצת חווייץ' שהתקבל על דעתנו, אבל בעצם זה עמוק עמוק ממצאנו מעל לכל הסבר אפשרי, ואולי יש שום דרך או דרוכים רבים אחרים, חייבו אותו מחוכמותו יתעלה, ואנחנו לא נדועים. אומר הרמב״ם, זה גם יפה לראות, ענווה, אתה מוביל איזה מהלך, ואז אתה אומר, זה דבר יחסי, זה רק הצעה, אני לא בא לומר שזה מוחלט. חתימת האיגרת הארוכה הזו, ואין ראוי לאחוז מאנשי החוכמו, אני חושב על שהרווחנו מזה שיהודי תימן לא הבינו אל נכון את דברי הרמב״ם, הם זיכו אותנו בפנינים, רעיונות מחשבתיים שככה אולי הרמב״ם לא היה כותב אותם. ואין ראוי לאחוד מאנשי החוכמו שידגדג עולנו משבו בזהם מאמור מכפה לו עניון או אחוד פה עומים הרבה ולא מן הרוחו בביאור משלו תוסיף בו הרוחו ביאור. הרמב"ם אומר זה המיותר והייתי מעדיף לקצר, כי זהם מאמור אמנום חיברתי ולהומון אשר סופג עליה מדבורנו משהו מבואור, ולמי שדגדג מעוט הרוחו בתחוית המתים. הרי תסו את הרמב"ם למה הוא קיצר תחוית המתים, כנראה זה לא כפישותו. אמנום השלמים בחוכמות, הורמי זו תספיג לוהם, ואינום צריכים לא לחפל ולא להאריך בפירוש, אבול לראשי הפרוגים, כמו שעושינו באלו העניונים העמוגים כולם במורה הנבוכים ובכל חיבורנו. כמו שלימדונו זיכרונו לברוכו, אומרו לו פורשהו, אומר לו אין מפורשים לחוכם, אומר לו שנהו, טוב אל תפרש, תגיד אותו, אומר לו אין שונים לחוכם. הנה כבור יתבואר לוח שהדיבור עם השלמים לא יסתורך לחפל ולא לפירוש. תן לחוכם יחכם עוד. תגיד לו פעם אחת, אם הוא חכם הוא יבין, אם הוא לא חכם אל תגיד פעם שנייה, לא יבין גם בעשר פעמים וגם אל תפרש לו, הוא צריך להבין לבד. אמנום ההומון צריכים לשני עניונים יחד, גם לחזור וגם להסביר עוד ועוד. סאו לא סאו, סאו לא סאו, גאו לא גאו, גאו לא גאו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועם כל זה יבינו מעט. תסביר הרבה ויבינו מעט, זער שום, זער שום. ואולם ראוי שידובר על כל כת כפי מה שסובל. אתה אומר, אמא, מה לעשות? צריך לדבר עם ההמון לפי עניינם. והשם יתעלה ישירנו בדיבור ובמעשה, ויסילנו מן החטא ומן השריעו למען חסדו. טוב, אז בעזרת השם שבוע הבא כבר נעבור לאגרות אחרות. מי שיש לו שני חלקים, אז ייתכן מאוד שנעבור כבר לחלק ב'. אני רפרף פה לראות אולי שכחנו איזה משהו שעוד נעסוק בו, אבל די מהר נעבור לחלק ב' של האגרות, בעזרת השם. ברוכים תהיו.